אנחנו נמצאים בפרק י"ג. שני השיעורים האחרונים עסקנו בחטא דוד ובת שבע. והיום אנחנו ביום שאחרי. עוסקים ביום שאחרי. כמובן שאפשר עוד לשאול שאלות, גם על העבר. שמואל ב' פרק י"ג. כאן כמו שכתוב, ויהי אחרי כן. ויהי אחרי כן. נכון. לא נגענו ברבת בני עמון, אתה צודק. אז בואו תקראו מפסוק ו' פרק י"ב, מה אנחנו צריכים את החלוקה של הנוצרים? מפרק י"ב פסוק ו' ועד סוף פרק פרק י"ג זה ארוך. עד סוף פרק י"ג, בואו נראה. ברוך אתה, אדוני, אדוני, עולם שהכל נהיה דבור. לא, איפה, החלוקה הנוצרית זה י"ב, י"ג, י"ד. פעם אולי נדבר על זה קצת, למה אנחנו משתמשים בזה לצערנו, בלית ברירה, ומה הארס שבדבר. הארס באלף, יש פה איזה... כן, תודה, לא לגלות. יש לך מסורה, כן, חלוקת המסורה. חלוקת המסורה, אתה רואה, זה כף וב. כן, ואומר דוד אל נתן, חטאתי להשם. הנוצרים לא אוהבים את המשפט הזה. להגיד חטאתי להשם, קבל עונש. אין שאלות. כל כך בהלם, אתה יודע מה? כן.
מה היה הגישה של תמר כלפי
עמון? אהבה אותו... לפני או אחרי? לפני. היא מציעה לו הצעת נישואים, מה יותר מזה? לדבר עם דוד, נתחתן.
יכול להיות מזה שהיא
פיקדה אותו.
כאילו
היא ראתה
שהוא רוצה, אז
היא
הסכימה, אבל אולי לא
רק תמר. תראה. על פניו זה נראה שהוא מזמין אותה לבשל אצלו, להכיל אותו, זה נראה כזה אחוות אחים, הכל נראה שלום ומישור.
אולי אם היא ראתה בזה, אם היא אהבה אותו, היא תצטרך.
הגמרא אומרת, המשנה אומרת, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. נכון? זו אהבה שהיא תלויה בדבר, אהבת אמנון ותמר. נדמה לי, כך כתוב, לא אמנון לתמר, אלא אמנון ותמר. מה אתה לומד מזה? כן, כמים הפנים לפנים. תראה, לפני שהוא התחיל להיות חולה, הוא כנראה עשה לעיניים, כמו שאומרים החבר'ה הצעירים. הסתכל עליה, הסתכלה עליו, זה, הוא לא סתם נהיה חולה עליה. כמו שכתוב, נהיה חולה. חולת אהבה. אז כנראה שזה באמת היה אפשרי, רק שהוא היה... זאת אומרת, למה הוא התנהג באופן הזה? זה מה שמציעים לו כזאת הצעה, והוא אוהב אותה. אז מה זה? מאיפה זה בא? יצר לב האדם, רע. יש לו יצרים חזקים, רעים מאוד. ולמה הוא לא שולט עליהם? זה תכף נדבר. עוד רגע נדבר, כן.
כמה שאלות? מה העניין של ללכוד את העיר? זאת אומרת, מי לוקד? זה
הסמצמה
של
דוד. יפה.
דבר שני, למה אותו
ריאה
לא
מוצא לאמנון,
להתערב?
יש
לך חמה, יש. למה הלכת
מזה? שרש גלותה אומר על חכמים, לא זוכר על מי, על אביי, על אחד החכמים. חכמים הם על הערה ולהטיב לא ידעו. למה? הוא ביקש פתרון, הוא רצה לאכול סעודה שלישית בגינה. וכל פתרון טכני הלכתי שהוא ביקש לעשות, כדי שהוא יוכל לאכול בשבת בגינה, היום הוא לא ממנוע, אי אפשר. בגלל ככה, אז אי אפשר ככה, יש חשש כזה, יש חשש כזה, אז הוא אמר, חכמים הם על ההרה ולהטיב לא ידעו. אני רוצה פתרון, אתם נותנים לי איסורים. כן, אז זה, קודם לתת לו עצות טובות, הוא מסיא לו עצה רעה. חכם להרה. וככה הגמרא אומרת עליו, חכם להרה. אבל אולי אני רוצה רגע להתייחס רגע באמת לחלק הראשון, כי הוא עוד קשור לזה מין אי כזה תקוע. פתאום נזכרו שבעצם לא סיימנו את המלחמה נגד בני עמון. אז מזכירים שיואב שולח לו עכשיו מכתב, בוא מהר, תכבוש את העיר, כי אם אני אכבוש אותה, היא תיקרא על שמי. קודם כל, אבל לספר את זה. מתי, זה חשוב. בסדר, אז כבשו, כבשו, לא כבשו. מה זה חשוב? למה שזה נתקע פה באמצע? אז שימו לב שמבחינת המבנה הסיפורי, זה מעין סוגריים. כל הסיפור של חטא דוד ובת שבע נמצא במלחמת בני עמון. שמלחמת בני עמון, כפי שאמרנו, ראינו בשיעורים הקודמים, לפני חודשיים, שלושה, היא בתוך סדרה, בעצם בני עמון הם אלה שהתחילו פה את כל העניין, נחש בן טועי, טועי בן נחש, כבר לא זוכר, שביזה את השלוחים ששלח דוד כדי לדרוש בניחומים על זה שאבא שלו מת, ומזה התחיל כל העניין, כל המזרח התיכון התחיל לבעור מהדבר הזה, ואז דוד, ראינו שכל המלחמות שהוא עושה, עם כל הסכנות הגדולות שיש בהן, הם הרצון שלו לנקות את השטח. אמנם שלום יהיה בימי בנו, ודוד המלך יודע ששלום במזרח התיכון, זה דוגמת מה שקורה פה עכשיו בעיר רבת בני עמון. אז יש שלום, שלום מובטח. ולכן הוא פועל בצורה מאוד נחרצת, בתוך כדי המלחמות, ראינו שיש פתאום איזו הפוגה, ודוד מסתובב על הגג, ומתוך המחשבות האלה שלו, שהוא דואג לכל העולם, הוא דואג לכל העניינים הגשמיים, לכסף ולזהב, רק לדבר אחד הוא לא דואג, הבן שיבנה, ואז הוא רואה את בת שבע, וכל מה שלמדנו. סיום את העניין, זה יואב בן צוריה שולח לו מכתב, שאומר לו, בוא תכבוש את הדבר. כאן זה נוגע למרקם היחסים, שעוד מעט נראה בפרק י' ד', בין יואב ודוד. שזה התחיל כבר בפרק הקודם, בזמן שדוד שולח את אוריה עם המכתב ליואב, ויואב למעשה חושף את מה שעשה דוד, וחזל עוד קצת מנפחים את זה, אומרים שאחרי שיואב שלח אותם למשימה בלתי אפשרית כזאת, וגרם למותם של לוחמים, באו אליו עם קלישין להוציא את מוחו. לוחמי ישראל לא נושאים פנים לרמטכ"ל, לא שר צבא, נתת פקודה לא חוקית או לא טיפשית, או אין ועדות חקירה. יכולים להוציא לו, עושים ועדת חקירה עם מוח פתוח. רוצים לבדוק לו מה היה לו בראש, רוצים לפתוח לו את הראש. והוא, בלי שום, כחל וסרק, הוציא את המכתב, אמר להם, אני ממלא פקודות. מצטער, שם חזרה. טוב, דוד המלך אמר, כולם מרים ידיים, אין ברירה. הוא חשף, רואים את זה גם בדברים שהוא אומר לשליח, אם יכעס דוד ויגיד, למה התקרבת לחומה, הלא אבימלך בן ירובשת, אישה זרקה עליו פלך, רכב מעל החומה ותרוץ את גולגלתו, תגידו גם אוריה מת, ותראו שהכל יהיה בסדר. זאת אומרת, הוא בעצם חשף את העניין הזה של סיפור אוריה ובת שבע. וגם פה, בעצם אם אנחנו בוחנים לעומק, מה גנוז פה מאחורי המכתב הזה שהוא שולח לדוד, בוא מהר כי זה יקרה על שמי. פתאום הצדיק דואג שזה יקרה על שמו, למה זה יקרה על שמו? זאת אומרת, בעצם הוא מבין, הוא כנראה שומע כבר הדים את כל מה שקרה פה, והוא מבין שדוד נופל. זאת אומרת, יואב על פי דרכו מנסה לעצור את מה שמתרחש פה. ותראו את זה גם בפרק י' ד', זאת אומרת, יואב רואה ועיניו קלות. מה זה החשבונות האלה? מה הוא מתחיל פה להידרדר? מה הולך פה? זאת אומרת, הוא מנסה כל הזמן לעצור את זה. אז כבר בשלב הראשון, עוד לפני שאנחנו מתחילים לקרוא, אולי זה בדיוק הפרק הביניים, אולי זה טוב שאנחנו הדבקנו אותו לפרק, לא התפתנו לקרוא את פרק י"ג, כאילו זה התחלה חדשה, והיא אחרי כן, בדיוק יואב כבר מנסה לעצור את הסחף שהולך לקרוא עכשיו בבית דוד. אז קודם כל דוד עצמו אומר לו, אני מתחיל להרגיש שאתה מתפורר, מזדקן משהו. בוא, כנס עכשיו למלחמה, תלך בראש, תרים את עצמך, בוא תשכח את מה שהיה. כן, מנסה... נו, מה פירוש יתקרא על שמו של יואב? שאל השואל, ובצדק. ממתי עיר תיקרא על שם שר הצבא שכובש? יש מלך ישראל. מה, דוד צריך להיות ראשון בכוחות? וחוץ מזה, מה אכפת לדוד? הכבוד שלו? זה מה שחשוב לדוד?
כן, זה שאלה, רק אני לא שזה...
אלא יואב מתחיל להרגיש שהוא הלך להיות ממלא מקומו של ראש של המלך שמתחיל פה לגמגם. העסק לא מוצא חן בעיניו. פה הולך להיות משהו לא טוב. ויואב לא רוצה להיות במקום הזה. זאת אומרת, זה מין wishful thinking, זה כאילו יואב מדבר מהירורי ליבו, שהוא יקרא על שמי הכיבוש, ואחר כך עוד אני יהיה המלך. לא רוצה. אני כל כולי נאמנות לדוד המלך. אני רוצה להחזיר אותך למה שאתה. אני אעשה. ורואים שזה מה שיואב עושה לאורך כל הדרך. תראו שמעכשיו יואב מנהיג פה את המדינה. ויש פרשנים, בעיקר מודרניים, שאפילו משבחים אותו על כך. זה שר צבא נאמן. רואה את המלך הדרדרותו, דוד עם כל החשבונות שמיים שלו, שאתם תכף תראו, כל מיני תגובות מוזרות מאוד בעיני האנשים הסובבים אותו, לא מבינים את הצדקות שלו, לא מבינים את ההתנהלות שלו, עד כדי ששיא השיאים של זה, ודברים שאתם כבר בעצם יודעים בבקיאות, זה התגובה של יואב על תגובתו של דוד על הרצחו של אבשלום, מותו בקרב. כן? ויואב אומר לו שם דברים קשים ביותר. כן? שם זה שיא השיאים במתח ביניהם. אבל מכאן זה מתחיל. יואב, לא, זה מתחיל כבר מהמכתב שהוא קיבל, להרוג את אוריה החיתי, ומהדוגמה שהוא נותן לו, אישה זרקה לך פלך על הראש, אני כבר מבין מה הולך שם. תפוס שם בעניינים פרטיים כאלה. הוא רוצה להוציא אותו חזרה מהדשדוש הזה, מהמקום הנמוך הזה. מובן עכשיו מה? מה? של יואב. כן, אבל אתה יודע מה, בקריאה המאוד רגישה שלנו, אתה שומע נימה מאוד, מה פתאום יואב אומר, שלא יקרא על שמי. מה באמינה בכלל? אתה שומע, יש פה איזה נימה של, נקרא לזה פטרונות. כמו איזבל, להבדיל, איזבל, לא יודע, להבדיל כל כך, איזבל, שכן, להבדיל, לא נגיד. איזבל שאומרת לאחאב, תזוז, אני אלמד אותך מה זה לעשות ממלכה. סדר לך פה את העניינים. יואב הולך פה עכשיו להחזיר את, ליישר את האדורים, להחזיר את המצב על קדמותו. כן? וזה חשוב לו. אז הוא רואה שדוד נפלה רוחו, הוא רואה שדוד שמתעסק בעניינים פרטיים, בעיניו זה פרטיים, לא חשובים כל כך. אחר כך הילד הזה שנולד מבת שבע, שאבשלום, שדוד, יואב רואה בזה עניינים פרטיים, הוא יהרוג אותו, כזכור לכם. בספר מלכים עלי.
גם בימינו, זה שצר הצבא, המלכה לוקח את הראש הממשלה קצת קדימה, ומקרה אצלנו כמה
פעמים, אפילו, אפילו השנה. מישהו נשכב על הגדר. כן, דווקא זה מה שנראה לי. על מי? זה היסטוריה קצת. לא, שרון דווקא לא נשכב על גדרות, כזכור. אבל ייתכן מאוד שהרמטכ"ל האחרון עשה חשבון נקי. דוגמתו בעולם הזה, אתה אומר. הנה, יש לנו מסר לדורות, ששרי צבא מתחילים פה לארגן את העניינים בשביל ה... רק שפה זה באמת את המחשבה טובה. אני דווקא מקבל את זה שיואב באמת שותף אמיתי. אמיתי, לגבי המילה אמיתי אולי יש קצת סימן שאלה, כי הרי הוא כולל ביום שהוא הרג את אבנר, דוד כבר הבין עם איש לו עסק. קשים ממני בני צוריה. קשים ממני בני צוריה. אז זאת אומרת, יש פה, זאת אומרת, דוד מצד אחד, למה הוא באמת לא מפטר אותו עוד מוקדם יותר? למה הוא מחכה עד שהוא גם ירצח את המסע בן יתר, וירצח את אבנר, ואת אבשלום? היה צריך לפטר ממנו קודם, הגמרא שואלת את זה. הגמרא אומרת, צורכי ישראל. אין כמו יואב לארגן צבא, אין כמו יואב להילחם. באמת, שמע... תראה, דוד המלך, כשהוא מפטר מישהו, אז פיתורים זה לא להסתובב חופשי באיזה מקום. כן. מה אתה אומר? כשיואב הרג את... בסדר, חכה, יש לנו עוד איזה חודש-חודשיים להגיע לשם, אל תרוץ. כן, עוד הערות, שאלות על פה. כן. כן. בכלל, כל הפרק הזה, פרק י' ג', כי שמו כן הוא. אחד הוא, בגמטריה אחד, או בגמטריה אהבה, י' ג'. אז קל לזכור, אהבת אמנון ותמר, פרק י' ג' בשמואל ב'. אמון אחי, אחי, אחותי, תבוא אחותי, יבוא אחי, אחי, אמון. אמנון אחי, האמינון אחיך. אמון אחווה יש פה, ואפס אחווה. כן? טוב מדי אחווה. בתוך זה הרבה ביטול. מעניין מאוד, כן? למה? זה בילת קוד. זה באמת תמרור, להיכנס את יותר עמוק לפרק, מה גודל האחווה המרחפת פה במקום שיש פה הכל רק התנהגות לא נאותה בלשון המתה.
ועוד שאלה, כן.
ואין תגובה. ואין תגובה. אין תגובתו מוזרה ביותר. לא מגיב. למה? אותה תגובה גם אחר כך ביחס לאבשלום, לרצח, אותה תגובה גם ביחס לאמנון, לאמנון פה, לאדוניה, אדוניה, שמתנסה למלוך, ושם כתוב, ולא עצבו אביו מימיו למור מדוע עשית כה. זאת אומרת, ההתנהגות של אביו ביחס לבניו מעוררת תימהון גדול מאוד. יש פה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, אתה אומר, התגובה של דוד בלי ספק היא קשורה בצורה כזאת או אחרת לחטא דוד ובת שבע. לחטאו היא בת שבע. אפשר לראות הרבה מוטיבים מזכירים, דומים לזה, למה שהוא עשה. קודם כל תסתכלו, אמנם ההבדל הוא שמיים וארץ, כלומר לפי מה שהסברנו על חטא דוד ובת שבע, לפני שלושה שבועות, ההבדל שמיים וארץ, שהרי בחטא דוד ובת שבע, המגמה הייתה בית מקדש. וכשאתה שואל, רואה מה המגמה פה, זה אפילו לא בניין בית בישראל. זאת אומרת, אפילו את זה הוא לא, לא מרצה. אם מציעה לו, בוא נתחתן, אז הוא זורק אותה.
אבל איך התחילה כן היה, כאילו, אמרה לו, תחתן איתי,
אבל איפשהו... הוא לא רוצה, לא אבל לשמוע לה. רוצה להגיד? או, שאלה יפה, שאלה תמימה וחשובה. מה זה הצעת נישואים בין אחים? אומרים חז"ל, אמו של אבשלום ותמר, מאחה, אשת דוד, הייתה אשת יפת תואר. ותמר, כשדוד לקח את מאחה, יש בזה שתי דעות. או שהיא כבר הייתה בהיריון, הרי לגויים אין ייחוס, בטח לא במלחמה, אבל היא לא שייכת לבעלה. ואפשרות שנייה אפילו חז"ל אומרים, שהם היו אחים מאב ומאם. זאת אומרת, תמר היא גם בת של דוד וגם של מאחה, אבל היא נולדה מבעילה לפני גיור. זאת אומרת, יש שטיפת תואר, פרושת דבר שהיא נבלה על ידי דוד בזמן מלחמה, בלי קידושין, בגיותה, שזה מותר לפי ההלכה. מחלוקת אמנם, יש מחלוקת עם, רק אחרי כל הטקס, או שזה מותר בעילה הראשונה בזמן גיותה, ומזה נולדה תמר. אז בעצם היא גיורת בעצמה, זאת אומרת, הורתה שלא בקדושה מדוד, זאת אומרת, גנטית היא בת של דוד, אבל גנטיקה זה לא הלכה. מה שקובע זה הגדר הלכתי, זאת אומרת, קרבו את זה יותר, אם את לא רוצה לקרב את זה יותר, שאפילו שהיא בת של דוד, מותר לה להתחתן עם אמנון, כי בעצם אין ביניהם אחווה הלכתית, זה מעניין, זה קשור לכל האחותי שיש כאן, ומותר להם להתחתן, מותר להם להתחתן.
לא היה צריך לחכות אולי לטקס.
לא, זאת אומרת, הרמב״ם ככה פוסק, הרמב״ם מביא שלי, קודם מתן תורה היה אדם פוגע באישה בשוק, רוצה היא, רוצה הוא, הוא רוצה, היא רוצה, שניהם רוצים, אז בוא עלה בתוך ביתו, והם מתחתנים, לא צריך טקס, לא צריך שום דבר, לא צריך עדים ולא ראיות. אבל מי מתן תורה, ניתנה תורה, התחדשה הלכה, שלא נוהגים ככה. מה זה לחכות? צא החוצה, נלך שנינו לאבא, על המקום, נביא שני עדים, 10 אנשים, מתחתנים. מה, צריך לקחת הרבה זמן? תזמין אולם? כבודו מלא אולם, יש לו את כל העולמות שבעולם. יש לו בית, תבוא אל ביתי, יש לו בית. בן המלך, הבחור, נסיך. מה, זה בעיה. היא אפילו אומרת, אתה לא צריך כבוד ולא שום דבר. אתה רוצה לבוא אליי, אז זה בוא נתחתן. נורמלי.
אז מה עם
איחוד? עכשיו זה קשור למה שהזכרת קודם על החטא של דוד ובת שבע, כאילו המשבר הזה שיש בו, שהוא כאילו לא מגיב בצורה נכונה. חז"ל אומרים שאחרי האירוע הזה, מאז סיפור אמנון ותמר, גזר דוד ובית דינו איחוד על הפנויה. כלומר, עד היום לא היה איסור של איחוד על הפנויה. תודה רבה. רק אשת איש, או האריות הכתובות בתורה. אבל ייחוד עם אישה פנויה, לא היה צריך. למה? כי יצר לא חזק. לא חזק. זאת אומרת, מה הבין דוד שנגרם בעקבות האסון הזה בביתו? שאם בבית המלך קרה כזה דבר, מה יגידו אזובי הקיר? ועכשיו ייפרץ הדבר, והיצר הזה יהיה בלתי נשלט באופן יותר רציני. אז צריך לגזור גזרה על כל ישראל, מעכשיו אסור ייחוד על הפנויה. כן.
יכול להיות שהוא למד
אני הייתי הולך הפוך עם מה שאתה אומר. הגע בדבריך. הרי איך דוד אמר חטאתי? מה זה התשובה של דוד? בא אליו נתן הנביא ואומר לו, שמע הסיפור. הוא בא ואמר ולקח כבשה וזה. שמע דוד, ואיחר אפו, והוא אומר, בן מוות האיש הוא, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. אז אחר כך אומר לו, נתן, אתה האיש. נכון? ואומר דוד, חטאתי להשם. דוד יכול לבוא ולהגיד, הרי חרה לו, מה זה חרה לו? זאת אומרת, הוא הצטער מזה מאוד. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר ליונה הנביא, היטב חרה לך. כן? ואיחר לדוד, אז גם ראינו בשמואל א', כשארון השם נפל והרג את עוזה, ואיחר לדוד, כן? ואיחר לדוד, זה כואב, כאב גדול, מה שקרה פה. הוא לא מתעלם ממה שקרה. אלא הוא מבין, זאת אומרת, למה הוא לא מוכיח את אמנון? זאת השאלה, למה הוא באמת לא מגיב? למה הוא חרה לך רואה לו, אז תפטר אותו, תגיד לו, ככה עשית, וכן לא יעשה. כן? היא אומרת לו, וכן, איך היא אומרת לו? והיא אומר, ותאמר לו, אל אחי, אל תענני, כי לא יעשה כן בישראל. הנה שאלתך, האם היה מקובל ככה? לא מקובל, אין דבר כזה. בטח אם היא לא רוצה, אין אישה מתקדשת, אלא לרצונה. אין דבר כזה שאדם יכול... אל תענני, כי לא יעשה כן בישראל, אל תעשה את הנבלה הזאת, ואני אנה הוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל. היא ממש מנסה לדבר אל ליבו ולשכלו. אבל כיוון שהוא עשה את עצמו חולה, אז הוא איבד גם את השכל שלו. אין לו שכל בדבר. ואם אתם שואלים למה דוד לא הגיב, מה יכול להיות הסיבה? אנה גרמתי. אנה גרמתי. זאת אומרת, דוד לא מנסה שאמנון יחזור בתשובה. אלא להפך, הוא מבין שהוא גרם את זה. זאת אומרת, הוא מאוד שקוע בעצמו. הרי הוא עצמו אמר, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. וכשאומרים לו, אתה האיש, הוא אומר לו, אתה אחי, ביזית את דבר השם, וזה, לא תמות, כי אמרת, חטאתי להשם. אבל, אתה עשית בסתר, אני אעשה לעיני השמש, ואת הכבשה תשלם ארבעתיים. כן, הוא ישלם ארבע. וחזל אומרים, סופרים לו, מה זה הארבעתיים האלה? התינוק שמת, הראשון, תמר, אמנון, ואף שלום. לגבי אדוניה, זה כבר שלמה הרג, אז זה כבר לא סופרים. אבל זה ספירה אחת. מה? אמנון נרצח על ידי אבשלום, אבשלום נהרג על ידי יואב, ותמר נאנסק, כאשר ירוג כמה מיד של ראו ורצחה הוא נפש, כאן הדבר הזה. גם נשארת שוממה.
נתן אומר לו, ואתה לא תסור חרב מביתך עד עולם. זאת אומרת, זה דבר מאוד ברור.
כן, יפה. זאת אומרת, גם רציחות יהיה. כן? יפה מאוד. עכשיו פה, בזה שהוא כאילו נלקה, בזה שבן שלו, הגדול, הבחור, יורש העצר, הרי זה מאוד מעניין, כי מהרבה בחינות, הרי למה דוד הלך ולקח את בת שבע? כי הוא כבר יודע שהבן של בת שבע, שלמה הקטן הזה, שזה אתה נולד, הוא זה שיהיה המלך. אז יכול להיות שבכלל כל מה שעושה פה אמנון, זה עוד בעיה שיש כאן לדוד. התנהגות שהיא לא, שאחר כך הוא ימליך את שלמה. יש פה איזה תקיעות מכמה בחינות. זאת אומרת, יש פה, וגם שנאנס את ביתו, זאת אומרת, הוא בהחלט רואה בזה, יש אגב, תראו את הביטוי, תסתכלו פסוק ה', אומר לו אותו איש חכם, בן דודו, כן, ממש הבן דוד שלו, שמו יונדב בן שמעה אחי דוד, שמעה הוא אחי של דוד, אח של דוד, זאת אומרת, יונדב ואמנון הם בני דודים, ממש. כן, איש חכם מאוד, מאוד חכם. והוא אומר לו, מדוע אתה ככה דל בן המלך בבוקר בבוקר? לא תגיד לי. והוא אומר לו, אמנון, את תמר אחות אבשלום, אחי אני אוהב. והוא אומר לו, יהונדב, שכב על משכבך, והתחל, ובא אביך לראותך, ואמרת אליו, תבונה תמר אחותי ותברני לחם, ועשתה לעיניי את הבריה, למען אשר אראה, ואכלתי מידה. תבונה תמר, נכון? איך כתוב אצל בת שבע? ותבוא אליו בת שבע, ותבוא אליו, וידרוש אל האישה, ותבוא אליו, וישכב עמה. זאת אומרת, יש פה איזו סימטריה. זאת אומרת, אין ספק שדוד גם מרגיש את השם הזה, כמו שאמרת, אנה גרמתי, את האני גרמתי שיש בסיפור.
בוודאי. בוודאי שיש הבדל. אבל מבחינת דוד, הוא מרגיש שזה מין איזו גזרה כזאת שהוא עצמו יצר. אז אי אפשר לבוא בטרוניה, אלא למה כה עשית? אז מה יגידו לו? ומה אתה עשית? זאת אומרת... אבשלום מעניין אותו רק דבר אחד. אמינון. אמינון.
אמינון אחיך היה אמך, ואתה
אחותי
אחרישי,
אחיך
הוא,
אל תשיבי את דבר
לדבר הזה,
ואתה שכתבר ושומרים את אבשלום אחיך. אוקיי. נראה צדיק כזה, אה? פסיכולוג, לגרוש. הוא רוצה לרצוח את אמנון עכשיו. הוא מבין, אם היא תעשה רעש, אז... אז יהיה פה איזה מאומת, יהיה פה איזה מריבה, הוא בפנים, בלב בפנים. אגב, אחת הסיבות שהוא רוצה להרוג את אמנון, אחר כך מסתבר, שהוא רוצה להתחיל לקחת פה את העניינים. רואים את החולשה של דוד. לא רק יואב מרגיש את ההתנדנדות של הכיסא מתחת לדוד, גם הבנים שלו מתחילים איזה מין מאבק סמוי של ירושה. מי ימלוך? אגב, חזל אומרים שהשנאה הגדולה של אמנון לתמר אחרי שהוא אנס אותה, זה בגלל שהיא פסלה אותו מלבוא מלהיות מלך. זאת אומרת, הוא הבין עכשיו שהוא איבד את המלוכה בגלל זה. למה הוא איבד? אז קודם כל היא אומרת לו, תהיה כאחד הנבלים בישראל. נהנה שלא ייתנו לו להיות מלך אחרי כזה דבר. חזל אומרים שעשתו קרוץ שופחה. כן, כל המאבק ביניהם היא גם, כנראה גם החזירה לו כגמולו. אז הוא נפסל. ולכן הוא גם שונא אותה כל כך. ואבשלום הולך לצד הבא. מזיז אותו הצידה. כן. לא רק שיקולי אחווה יש פה. אמנון אחיך, אחותי, אחרישי. שום דבר. יש פה...
אולי שרם זה שכתוב, ויהווה אמנון בן דוד. האם זה אמנון?
אז מה אתה רוצה להגיד בזה?
שיש איזשהו רמז. איזשהו רמז בגילת העונה של דוד אולי...
ככה זה מתחיל, אבשלום בן דוד, אחות יפה, ושמה תמר, ויהווה אמנון בן דוד. כן, יותר מדי, אחווה ובן דוד יש פה. יפה מאוד, הערה יפה. כן? גם אני לא. אני איתך. פסוק קשה מאוד. נכון, בוא נקרא את פסוק ב', נסה לפענח אותו. אגב, זה מתאים מאוד לספר דעת מקרא. אם היה לנו פה ספר דעת מקרא, אם יש לכם בקלות להביא, זה... אין לנו פה, נכון? שמואל ב', דעת מקרא שמואל ב', נראה איך הוא מפרש את זה, הוא בדרך כלל טוב ו... פסוקים קשים כאלה, זה ההתמחות שלו. נכון מאוד. בעצם הסיפור אמור להיות אמנון. נכון? אבשלום. אבל האמת היא, כשאתה קורא את כל הסיפור, זה עכשיו סדרת פרקים שלמה, שנע מכאן עד כמעט סוף הספר על אבשלום. אבשלום, יואב, אחר כך אבשלום אמנון, אבשלום דוד, אבשלום יואב. אמנון זה קטן, זה... כמה פסוקים, אין פה... העיקר זה באמת מה שאבשלום יעשה. כן? זה מעניין מאוד. אגב, גם השם שלו, אב שלום. כן? מעניין מאוד. כן. את הולכת רחוק, אבל אם הוא איש חכם מאוד, את אומרת, הוא מאמר על הסוס הנכון. החזל אגב אומרים דברים כאלה, דווקא על אחיתופל, שנתת עצות לאבשלום. והוא בכוונה נתן לו עצות קלוקלות. אגב, שם זה מאוד מעניין, שאחר כך כשאבשלום נותן, שאחיתופל נותן עצה לאבשלום, לשכב את פלגשי אביו. אז המדרש אומר, אמר אבשלום לאחיתופל, וככה אתה מייעצני לענות את פלגשי אבי? סימן שאלה. עונה לו אחיתופל, גזרה היא. והוא בפנים בעצם, תודה, הוא בפנים תכנן פה איזה פוטש. זאת אומרת, גם יונדב פה כנראה יש פה איזה משהו מוזר. למרות שזה קשה קצת לומר, שם חזל יש להם על מה להתבסס, כי רואים שאחיתופל כועס ואחר כך הוא מתאבד. כל ההתנהלות של אחיתופל היא מורה שיש שם איזו תחמנות עמוקה. הוא נוחל משני הצדדים. סוכן כפול כזה, שבעצם דואג רק לעצמו. אגב, חז"ל אומרים שהוא בעצמו ראה ברוח הקודש שיוצאת ממנו מלוכה. והוא לא ידע שהכוונה לשלמה, הבן של בת שבע שהייתה נכדתו. זאת אומרת, שלמה המלך היה נין של אחיתופל. מעניין. להגיד פה שיונדב הזה, הוא איש חכם. זאת אומרת, הוא הבין שהוא, זה כבר בית חכם גדול, להבין שאבשלום רוצה עכשיו לרצוח את אמנון. תראי, האם הוא הבין שההצעה התפתחה לזה שהוא יאנוס אותה? אני לא בטוח שהוא ידע שזה מה שיקרה. לא ברור לי שזה מה שהוא הציע. הוא באמת הציע לו, מה הבעיה? אתה אוהב אותה, אז בוא, שטחין כזה, הוא לא... לא יודע אם הוא זה, הוא לא מה שיעץ לו לאנוס אותה. אז בואו נקרא את הפסוק ב', הוא עוזר משהו, כן? כן. אמנון הוא כן, זה כאן דווקא כן די מחשיד שאולי יונדב יעץ לו ממש לבוא אליה. כי תסתכלו מה הפסוק הזה אומר, פסוק ב' הוא פסוק הבעייתי באמת. וייצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו, כי בתולה היא, ויפלה בעיני אמנון לעשות לה מאומה. זאת אומרת, החצי השני אני מבין. ויפלה בעיני אמנון לעשות לה מאומה, הוא לא מוצא דרך לעשות לה משהו. יפלה זה מחוסה, אין לו רעיונות. איך לגשת, איך לעשות, מה לעשות. עכשיו, וייצר לאמנון להתחלות בעבור תמר, אחותו, כי בתולה היא. זאת אומרת, יש לו איזה יצר, אפשר להבין את זה ככה, שיש לו איזה יצר לעשות עצמו חולה, באמת לעשות איזה, אין? מלכודת כזאת וזה, כי בתולה היא, הוא רוצה לבעול אותה, ורק יפלא מנה ואיך לעשות לו את זה, איך לעשות את זה. לא מוצא איזה שיטה.
מה?
זה דווקא אולי מה ש... כן. וכתוב, בפסוק א', כתוב, אחות יפה ושמה תמר, ויהווה אמנון. אז אולי זה מה שמפריע לו, זאת אומרת. כי היא אומרת לו, כי היא לא יעשה כן, ויש לה מעיל עם זה, עם המעיל של כן תלבשנה בתולות המלך. זאת אומרת, אפשר להבין שביצר הכוונה זה הצר לו. זאת אומרת, הוא לא מוצא, לא נוח לו לעשות איזה משהו, כי היא בתולה. כן? אז בואו נראה איך הוא מתפרש. יש שם שתי אפשרויות שאמרנו, או ויצר משון, יש לו יצר חזק לעשות את זה, להתחלות, רק הוא לא יודע איך לעשות את זה. אגב, להתחלות, גם זה יש לשתי פירושים. פירוש אחד זה לעשות חולה כמו שאומר אצלו יונדב, תעשה את עצמך חולה, והתחל. להתחלות זה לחלות פנים, נכון? חלה פניך. ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר. הכוונה, להתחלות הכוונה להפציר בה, למצוא איזושהי פרצה. כן? אז בואו נראה מה הוא מפרש. יש לו אפילו תמונת כתונת פסים. אני אקריא לכם את פירושו. ויצר לאמנון, היה מצר ודואג עד שנעשה חולה מרוב חשקו בה. כך פרש הרד"ק. ולהתחלות הוא שם פועל, התפעל ממשון חולה. כי בתולי, לפיכך חשק בחשק יותר חזק. רש"י פירש שדיבור זה נותן טעם של אחריו, צנועה בבית ואינה יוצאת לחוץ, לפיכך ויפלה בעיני אמנון, ויפלה, לשון היה, לא היה ביכולתו, ולשון בעיני אמנון, משמע שהיה מבקש תחבולות איך התפסנה. דווקא הצניעות שלה היא זאת שגורמת לו יותר ויותר אתגר, הוא רוצה לתפוס אותה. זה פירוש מתאים מאוד. כן, עוד הערות, שאלות. כן. מה זאת אומרת לפי התורה נטו? לפי מה שאת צריך לעשות, הוא באמת היה צריך להתחתן איתה. אין דבר כזה, מה זה לא רצה? לא, אתה שואל פי דין תורה, בוא תפתע, למה אני אגיד לך בעל פה? בוא תסתכל בספר דברים, בוא דפדף איתי ביחד. מה אתה מכיר? תגיד. היא רוצה להתחתן איתו. היא אומרת לו, הרעה שאתה עושה שאתה זורק אותי יותר גרוע, לא רק צנועה וחסודה כמו שהפירוש אומר, אלא היא גם חכמה, היא יודעת את התורה. הפוך. הפוך. אז בוא נקרא את הפסוקים בפנים. טוב? כן? כן? כן. אולי באמת. האמת היא שהיא באמת יכול להיות, הרי למה יש פה יצר חזק? יכול להיות שהוא באמת לא העלה על דעתו שהוא יוכל להתחתן איתה. כי באמת לחם סתרים ינעם. זאת אומרת, אם היה רעיון להתחתן איתה, אז למה באמת לא עלה בדעתו הדבר הזה? אז יכול להיות שזה הפסוק הזה מסביר למה היצר שלו כל כך חזק. יכול להיות, יש את הסיפור כזה בגמרא על הבת שרבי יוסי דמין יוקרת, שהייתה חצנועה ויפה יפייה, עד שיום אחד ראה רבי יוסי דמין יוקרת, אל תשמעו את זה עכשיו, סוג לנשים לשמוע, לא עושה טוב הסיפור הזה לנשים. ויום אחד מצא את אחד התלמידים שלו, תפס אותו, מציץ דרך ה... גדר של החצר, זאת אומרת, היא לא הייתה לא צנועה, היא יצאה לחצר, היא לא ציץ באיזה מקום לא צנוע. אז הוא אומר לו, ביי, היי. והוא בלי להתבלבל. תלמיד אומר לרב שלו, הוא אומר לו, אם לקחתה לו זכיתי, לראותה לו הזכה, יש לך כזה פרח בביתך, מה זה, שמור רק לאחד בודד, רצו לראות אותה, מה? אתה לא מארגן תחרות מלכות יופי. אז... נכון, מה רב קונבנציונלי היה עושה? לוקח, מקל, שטלח, עובד לו בראש, מוציא את עיניו, וגמרנו, לך לעזאזל. מה הלך עשה רבי יוסי דוד יוקרת? הלך לבת שלו, אמר, ביתי, את מצערת את העולם. היופי שלך, שובי להפרך. עשית טובה, בעולם הבא ניפגש. וזהו, הלכה לעולמה. מתה. תשאו לשמוע, לא שמעת. סיפור קשה. מה? אני כבר לא מלמד את זה, לאה, מאז אני כבר לא מלמד את זה, את רואה? טוב מאוד, את אומרת. סיפור קשה. להבין מה זה יופי, מה זה צניעות, יש דברים שצריך להבין. אגב, הסיפור מתחיל מזה, שרבי יוסי בר אבין, זה כל מתחיל ממנו, שהוא בא לבית מדרש, ושם דואלים שם על... על מי מאיזה רגע, גמרא בשבת נדמה לי, מי איזה רגע דג נחשב לנטול נשמה. מי איזה רגע שאדם תוציא דג מהמים בשבת, הוא חייב על נטילת נשמה. אז אומרים שיבש לו כדי דינר, והרבה יוסף ערבים מוסיף, ובן סנפיריו. זה צריך להיות במקום מאוד מסוים, שם התייבש לו ואז הוא נחשב למת. אז אומרת לו הגמרא, אומר לו המורה שדן איתו, אני לא זה רבי יוסי דמין יוקרת אומר. הוא אומר לו, נכון, אני... זה אני. לא רבי יוסי יוקרת, רבי יוסי ברבין אומר את זה, אבל זה אני. אז מה אתה עושה פה? אתה לא היית תלמיד של רבי יוסי דמין יוקרת? אמרו לו, כן, אני אספר לך למה ברחתי. אם כך הוא עשה לבת שלו, יום אחד אני אצבן אותו, מה הוא יעשה לי? אז הוא הפסיק ללמוד אצלו. גם הוא לא אהב את הסיפור הזה, כנראה התלמיד שלו. נטש אותו, מזכיר קצת את התלמידים של הרבי מקוצק. מהשילוח, שברח משם, אמר, אני לא יכול לשאת את ההנהגה הזאת, זה לא בשבילי. כן, אז אני אומר, העניין הזה של, רגע, היינו באמצע לחפש רגע את ה... תזכור את השאלה. אז בספר דברים, בפרשת כי תצא, כתוב שם כך. כתוב שם כך. כי הנערה בתולה מאורסה, או לפני זה. כתוב שם כך. כי מצא איש שוכב עם אישה בעולת בעל, ומתו גם שניהם, האיש השוכב עם האישה והאישה, וירתה הרע מישראל. בפרק כ"ב בדברים. כי הנערה בתולה מאורסה לאיש, ומצאה איש בעיר ושכב עמה, ורוצתם את שניהם אל שער העיר, וסקלתם אותה באבנים, ומתו את הנערה, הדבר אשר לא צעקה בעיר, ואת האיש הדבר אשר עינה את אשת רעהו, וירתה הרע מקרבך. ואם בשדה ימצא האיש את הנערה מאורסה, החזיק בה האיש ושכב עמה, ומת האיש אשר שכב עמה לבדו. ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מוות, כי כאשר יקום איש על רעהו וצחון נפש כן הדבר הזה, והנה רואים את זה פה מהסיפור של תמר, שזה ממש כרצח. ככה מתייחסים לזה. אם השדה מצאה, צעקה הנערה מורסה ואין מושיע לה. כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא רסה. מה?
נערה מרוסה.
לא, לא, לא. למה? למה? שם אתה אומר מצד דין רודף. כן. כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא רסה, הנה המקרה של תמר, ותפסה ושכב עמה, ונמצאו, ונתן האיש השוכב עמה, להביא הנערה, 50 כסף, ולא תהיה לאישה, תחת אשר עינה, לא יוכל שלחה כל ימיו. שלם 50 כסף לאבא. כן, תפס אותה, לא פיתה אותה. כן, תפס אותה. שלא הורסה, הוא תפסה, שכב עמה, כן? לא יוכל שלחה. כן, זו בדיוק השאלה ששאלנו, למה דוד לא עושה פה משפט? הרי היה שהוא מגיב כי הוא גוזר על כל ישראל, ייחוד על הפנויה. אתה עד היום סובל מהאמנון הזה. אתה לא יכול להסתגר בחדר עם נערה, אתה רוצה לצאת עם מישהי, לא יודע, אתה נשוי, לא נשוי. אז אם אתה עוד לא נשוי, אז כך בחשבון, שלצאת למפגש עם איזה מישהי למטרות רציניות, היכרות רצינית ועמוקה, אסור להיות, להיסגר בחדר. יש להקפיד, הדלת פתוחה, שלא יהיה איחוד, מקום שאנשים עוברים. למה? יש חשש. אם אצל המלך דוד בחצר קראו כאלה דברים, אז אל תרזיק מעצמך. צריך להקפיד על זה מאוד, מאוד להקפיד. ואז דוד הגיב, זאת אומרת, לפי חז"ל, דוד הגיב. אבל למה הוא לא הגיב כלפי אמנון? זה מה שאמרנו קודם, שדוד בעצם הבין שאנה גרמתה. זה מין גזרה, בדיוק כמו שהחיתופל אומר שם על אבשלום, גזרה. אתה צריך לעשות את זה. אז הוא היה מוניפולטיבי. הדוד מנוע מלהגיב באופן של לעשות פה איזה משפט צדק, כי הוא מרגיש שהוא האשם בדבר. וגם ייתכן מאוד שעכשיו באמת תמר כבר לא רוצה יותר להתחתן עם אמנון. שזה רגע של... זה רק אם האישה רוצה. אם האישה לא רוצה, אין דבר כזה. זה היא רוצה, אבל אתה רואה שהיא רוצה. מה? הוא לא רצה, הוא זרק אותה. הוא עשה נגד הדין. מלכתחילה הוא עושה פה נגד הדין. כן.
רואים בפסוק י"ב בהמשך שתמר לא רוצה לשכב איתו כי מסיבה מאוד ספציפית. הוא אח שלה.
לא, למה?
לא.
הפוך.
על אחי יתענה.
הוא נסה למנוע ממנו. זה אחווה. זה נקרא, זה אחווה. אולי כל האחווה שיש פה, אתה רואה שזה בסופו של דבר, זה ואהבת לך כמוך. זה סתם, זה בדיוק את כבשת הרש. הרי מה היה אישום בכבשת הרש? את אשת אוריה החיתי, לקחת. לקחת. מה עושה אמנון לתמר? לוקח אותה. לא לוקח אותה לאישה, לוקח ממנה. לוקח את בתוליה, לוקח את מענה אותה, לוקח את שמחת חייה. למה? מאיפה בא השיגעון הזה? זה מה שהיא אומרת לו. אחי, זה לא בגלל שאתה אח שלי. ההפך, הוא אומר, בוא נדבר אל המלך, לא ימנע אותי ממך. זה מה ששאלו, למה לא ימנע? כי מותר להם להתחתן.
כן, זה
מה
זה
נפדה. היא עדיפה את זה, מה?
רק המלך יודע שאתה מחתן אולי. הוא יודע שהיא בת של
ליאור. זה יכול להיות. זה מה שאני התחלתי להגיד קודם. יפה מאוד מה שאת אומרת. זה הגיוני, אולי אפילו. ככה חשבתי להגיד שאולי זה באמת היצר הגדול של אמנון. יש פה איזה טעות. זאת אומרת, בגלל שכאילו אמנון חושב שהיא אסורה עליו, אז זה מאוד מושכני. אגב, זה מאוד מעניין, זה שוב מזכיר את המצב המדויק של בת שבע, יפה מאוד, זה חידוש ממש. כן, הוא לא חורץ, הוא נזהר עכשיו, הוא נבהל, הוא לא רוצה עוד פעם לעשות נזקים. ובעצם בזה הוא עושה נזק. זאת אומרת, לא, אני אסביר קודם מה שאמרת, כי זה באמת חידוש יפה מאוד, אני מתחיל לחשוב שזה באמת הפשט. שבעצם, למה הוא כל כך מיצר, יש לו יצר לאחותו, כי זה בדיוק, לכם סתרים אינם. זאת אומרת, הוא לא מעלה על דעתו את הדבר הזה, תמר עצמה יודעת שהיא מותרת, ולכן הוא אומר, בעיה גדולה מאוד, הוא אומר ליונדב החכם, אין פתרון, אין פתרון. קודם כל הוא לא יכול לתפוס אותה, ואני לא עושה אותה סתם בחוץ, כי היא לא יוצאת, צנועה וחסודה, כיאה וחיות. נדיר אצל בנות מלאכים, אבל אצלנו, ברוך השם. ואז יש בעיה נוספת, שזה הפסוק ד' ששאמרת עליו, שהוא אומר, אבשלום אחי, תמר אחותי, אחות אבשלום. זאת אומרת, הוא מודע לזה שיש פה איזה בעיה שהוא לא יכול לעשות את זה. אולי גם בגלל זה דוד לא חשב משום דבר. זאת אומרת, למה שהוא יחשוש? יש אחווה, יש אחים, אחים, בן אחים. לא נעים להגיד, אני גדלתי בתוך קיבוץ כזה, ויחסים בני נוער, אנחנו כמו אחים, הורים כמו אחים. זה זהירות מזה, זה לא בנכון. גם בין אחים היום צריך זהירות. גם על זה צריך להקפיד. אבל אחים, אחים, הנה אחים, אחים. צריך זהירות גדולה מאוד. אבל פי שיש אחווה, זה לא, זה שיש דיני צניעות, זה לא פוגע את האחווה. צריך גם שתהיה אחווה. צריך שתהיה אחווה. אבל צריך זהירות גדולה מאוד, להיות מודעים לזה שאין אפוטרופוס להריות. אין שלטון, בטח לא במצב כזה שיש איזה שריטה, איזה פצע פתוח. אין? והמשיכה המאוד חזקה אל אחותו, שהוא אולי בכלל לא מודע, היא מודעת. אז היא אומרת, אתה יודע מה? בוא נדבר עם אמא שלי ונתחתן. זה אפשרי. והוא לא שומע. למה? כי הוא כבר נעול ביצר הרע. הוא כבר נעול באיזה משהו רע מאוד. אגב, זה מאוד מעניין. התחלתי להגיד למה זה דומה לתמר זה דומה לבת שבע. כי למעשה, הסיבה שהיה מותר לדוד לשאת את בת שבע ולקחת אותה, בגלל חוק המלך, שכל היוצא למלחמות בית דוד, גט כריתות כותב לאשתו. והסיבה של האמנון היה מותר לשאת את תמר, בגלל מלחמה, בגלל חוק המלך. לא המלך דווקא, פה זה חוק התורה, שהיא נולדה ממלחמה. היא לידת אשת יפת תואר. ולכן, בין אם היא הייתה מאבא גוי, או בין אפילו מדוד עצמו, היא הייתה מותרת, כי אין לה אחווה הלכתית אל תמר. כן. נכון. היא מנסה לרמוז לו שהוא יאבד את המלוכה. היא אומרת לו, אתה תהיה נבלה, אתה עושה נבלה, אתה תהיה אחד הנבלים. אתה תהיה מלך, אתה לא תהיה מלך.
למה אם זה לא
חופה?
זה לא
כזה... לא הבנתי. ואם סתם תופס איזו אישה, איזו חדרנית בבית מלון, זה בסדר?
לא.
לא יפתחו לו תיק פלילי במשטרה, אתה חושב? שמה? איפה אתה רואה את היותר עמוק? ואני אנה הוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל. ואתה דבר לאל המלך, כי לא ימנעני ממך. כן, אני דווקא נראה לי טוב הרעיון הזה, שהוא באמת לא ידע את זה. הוא חשב שהיא אחותו. מה? לא, אני חושב שהוא לא אמר, הוא לא... אני לא בטוח שהוא תכנן את ה... לא בטוח שהוא ידע, חכם, אבל לא בטוח שהוא ידע עד כמה הדבר הזה, זה יצר. כן, הוא אומר לו, מדוע אתה ככה דל בין המלך בבוקר? לא תגיד לי. הוא אומר לו, אמנון, את תמר, אחות אבשלום אחי, אני אוהב, בעיה. אז הוא אומר, טוב, אז בוא, בגלל זה אתה נהיה חולה אהבה. הרי יש גמרא בסנהדרין שאומרת על איש כזה שנעשה חולה. נכון? אז אומרת הגמרא, אז מה יעשה? יספר עמה. אז הגמרא, ימות ואל יספר. יספר עמה מאחורי הכותל, ימות ואל יספר. שום דבר, יראנה, שום דבר, כלום. יארג ואל יעבור. אביזרה יהוד גילוי עריות. אז הוא לא הציע, הוא אמר, בסדר, יש שם סיפור בגמרא על אדם שהוא חולה אהבה. ממש נהיה משוגע מהדבר הזה, נכון? פיקוח נפש, למה הולך למות? אז מה יעשה? הרופאים אומרים, פתרון יחיד יש להוציא אותו מהתסבוכת הזאת, שיבעל אותה. אמרת הגמרא, ימות ולא יבעל. אז הוא אומר, טוב, אז הרופאים אומרים, טוב, אז לפחות תעמוד מולו, תעשה לו ביצה, חביתה. ימות ולא תעשה חביתה. יישרף ולא תעשה חביתה. לפחות תדבר איתה מאחורי כותל. קצת, תשמע את הקול שלה. זה שיגעון. שיגעון, ברור השם, שאתם לא מכירים שיגעונות כאלה. זה שיגעון. מה? ספרו נלי. מה? שמה? אמה מדובר? לא, שמה, אתה יודע מה? לא בטוח, אולי יש את איש. יכול להיות. לא יודע. כן. לא זוכר. כן, גנאי הוא לבנות ישראל. רגע, שנייה אחת, ושואלים, מהירים פה הערה יפה. האם תמר בוחרת במילה בישראל, או יסכן בישראל, שהוא אכן הביטוי, אגב, בסוגריים, אני אומר, זה הביטוי שמופיע ביחס לדינה. כשדינה נאנסת על ידי שכם, האחים שלה, אחים, אין אחים, דינה אחותנו, אחרי זונה יעשה את אחותנו, תראו כמה אחווה יש פה, הנה עוד דימוי למה שקרה אצל דינה. לא יסכן בישראל, ישכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. כן. נכון מאוד. אז יש נבלה, יש בישראל, אחווה, כן? מאוד מעניין. לא יעשה כן מקומנו למשל, כדי להגיד לאמנון שהיא איננה גויה כבר, ואינה מותרת בצורה קלה ומיידית, כן? זה לא מלחמה, יפה, אלא מכובדת יותר. או שאמרה לו בכך שהיא מותרת וקשרה לחיתון, אני דווקא חושב שמה שהיא התכוונה להגיד בישראל, כמו שאתה רומז פה, היא אומרת לו, אתה הולך להיות מלך ישראל. אתה נורמלי. זאת אומרת, היא מנסה למנוע אותו בצעדים הכי חזקים, באמירות הכי חזקות. איך אתה מעיז לעשות דבר כזה? זאת אומרת, יש פה משהו שהוא הביטוי בישראל, או השכם בישראל, אתה הולך להיות המלך ישראל. עכשיו, גם זה, כשהיא אומרת את זה לאמנון, אנחנו שומעים את החילול השם של דוד. אתה מלך ישראל. אתה עושה דבר כזה? הרמנו, זה החטא של דוד. שיא השיאים של החטא של דוד. חשוב, הביטוי הזה בישראל. שימו לב שיש כל הזמן את הלחץ הזה, ובזה אנחנו מבינים עכשיו, כל שאנחנו נראה הגבלות בין מה שקרה פה לבין מה שקרה עם בת שבע, נבין מיד את המעוקה הזאת שיש לדוד, שהוא לא יכול להגיב, כי הוא רואה את דז'ווי. הכל חוזר לו. וזה בדיוק מה שעשית. ככה. כאשר עשית, כן יעשה לך. כן. שלום, אם את כבר חופשת סוררים ומוררים, תמר היא לא סוררת ומורה. אגב, אם את כבר מזכירה את זה, אני דווקא הייתי הולך משהו אחר. אני נראה לי שהבן סורר ומורה שיש פה, זה כבר חזל אומרים, זה רואים מיד, זה אף שלום. תמר היא דווקא, את רואה, היא צנועה.
למה לה זה קרה?
כן. תראי, יש עניינים קשים שקורים לאדם, בין בפרט ובין בכלל, אז אתה עברנו את יום הזיכרון לשואה, שהם לא קשורים לחטא ועונש. תמר לא חטאה.
נכון.
זה שהיא, אגב, זה הזכיר לי את מה שאת אומרת, אני תכף רוצה ללכת לעוד נקודה חשובה ביותר. למה זה קרה לתמר, את שואלת? היא לא חטאה, היא הייתה בסדר גמור. תגידו, אחרי כל אונס כזה, רואים חכמים או ברחוכים כאלה ואומרים, היא לא לבשה צנוע, התחילה איתו, מה את מסתכלת איתו, מה את עולה על טרמפים, מה את מסתובבת, מה פה, מה שם. עושים לה איסורי מצפון, אשמת הקורבן. פה אין מה להגיד. תגיד מה? נה, את פריירית, מה את הולכת לעשות? לא חווית מול העיניים למשוגע הזה.
היית צנועה מדי.
היית צנועה מדי. קשה היה. כן, כל מיני חורשי עצות. למה היא הלכה לשם? אבא שלה שלח אותה. אתה מבין מה, אתם מבינות מה זה? אתם מבינים מה זה? מה זה עושה לדוד? אתה לקחת את בת שבע? את ביתך תמר, אתה תשלח אל מותה. ממש, אל מותה. לא. לא, גם לא היה איסור. הוא צודק, אתה היית נכון. לא היה איסור איחוד. על הפנויה. גם היא לא הייתה לבד, היו מלא אנשים, הוא עשה מלכודת. הוא הוציאו כל איש מעליי. דוד לא נמצא שם שהוא אומר, הוציאו כל איש מעליי. חבל שגם תמר לא יצא.
הבקשה היא משונה.
זה לא בקשה משונה, תראה.
דוד אומר לו ש... הוא
אפילו לא אומר את משהו, אם הוא היה אומר את משהו, אומר ליונדב, דוד היה עושה ככה בראש מגרד. לרגע. עם הקטר זה קצת קשה, עם הקטר של מלך בני עמון, לגרד בראש. זה... אוהב קצת. כן. אבל ליונדב מה הוא אומר? ליונדב הוא אומר, אני חולה עליה. לדוד הוא לא אומר, אני חולה על אחותי. הוא אומר, אני רוצה שתעשה חביתה, יעזור לי, נרגיש טוב. זה בסדר, שאחות סיעודית. אחותו, הסיעודית. זה לא טוב. תדע לך שזה ממש ככה, אנשים עושה להם טוב, הם מבריאים מזה, יש אחות רחמניה כזאת, זה ניינטינגייל כזאת. מבריאה אותם. לא זכור לי. בסדר, לא חשוב. בסדר, זו... כמה שיודע, אנחנו לומדים תנ"ך, לא עיתונות. זה לא תקשורת, שוב תקשורת. נבלים בישראל לא חסר, לצערנו. למדו מאמנון להיות נבלים. לא, אני חושב, עוד פעם, תבין, אתה היום חי בתקופה שהיא אחרי החטא. היא אחרי, זה דוד לא סתם גזר ייחוד על הפנויה. זה לא, הוא גם יכול להתחתן איתה. גם אין לי בעיה של הסתכלות, אין, עד הבא. לא ימנע, זה מה שהוא אומר, לא ימנע. אם הוא שלח אותי לעשות חביתה, אז הוא גם יכול להגיד, תתחתני איתו. מה שהוא יגיד, אני אעשה, היא נאמנה. אבא שלה יכול להגיד לה מה לעשות, היא תעשה את מה שתשמע בקולו. תראה, תמיד אומרים, יש סוף לתמימות. היא תמימה, היא לא הבינה מה הולך פה. הוא זומם פה משהו, היא לא קלטה שיש פה משהו שהולך להיות, צערנו הרב, ברוב מקרי האונס, בעולם בכלל, לא רק במדינת ישראל. זה מתחיל מתמימות. מתחיל ממצב. אוקיי, אנשים מוכרים, אנשים מכירים, אנשים... ולא רוצה לגלות לך איזה כאב זה להורים, למשל, ששמו את הבת שלהם באיזה אצל בייביסיטר, ושל איזה מכר משפחה, ואחר כך קרה מה שקרה. איזה ייסורי נפש יש להם. איזה שנאה ורצון לרצוח יש להם אחר כך. בדיוק כמו פה אצל אמנון.
יכול להיות שגם היא וגם דוד באמת חשבו שכאילו הוא רוצה לבחון אותה, אולי להתחתן איתה,
מבחינתם
זה
היה
בסדר.
כן. יש פה מצב תמים, יש פה גם היא, גם היא הייתה מוכנה להתחתן איתו. אני מתחתן איתך. זה לא חששה, היא לא... לא הבינה שהולך להיות פה משהו לא טוב. נכון. לא, אני אתחיל. זה גם טוב שאת... זה מצב, קודם אמרתי, אובדן התמימות, עכשיו אני רואה ברוך השם. יצר כזה של אנשים, הוא לא... קשה לבלום אותו. זה בדיוק, אין אפוטרופוס לעריות. אדם אסור להביא את עצמו לידי ניסיון. הוא הביא למקום כזה שהוא כבר לא שומע. זה כמו הגמרא שהגמרא אומרת על אישה סוטה. יש היגיון במה שאישה סוטה עושה. זה הגיוני מה שהיא עושה. לא, זה כמו בהמה. כמו יצרים שהם בלתי נשלטים. יש מצב שאדם... לא, קשה להם להבין את זה, קשה לקבל את זה, אבל יש מצבים במצבים האלה שזה זה מטורפות, שהיא לא... שהחברה צריכה לבלום אותה חזק. לכן דוד אחר כך גוזר ייחוד על הפנויה. הוא אומר, עכשיו ישתחרר פה קפיץ, במוח האנושי, במוח הישראלי, שצריך עכשיו לשבת עליו חזק. הרבה שיעורי תורה צריך לדבר על זה כדי למנוע את זה. והרבה זהירות צריך. עוד הערות, כן. צניעות.
לא, מה... לא קשור,
יש נדרים.
קטונת פסים,
חיכה תיגש לדעים. כן, אני... מה זה כאן לנו קטונת פסים? ואז סלו קטונת פסים. מה קרה מהקטונת פסים? אגב, יש המון השוואות לבית יעקב פה. דינה דיברנו, נכון? קטונת הפסים, אחווה, אחים, 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 נכון? אנשים אחים אנחנו. רצח, לכו למכרנו לישמעאלים, לא נקנו נפש. כן? הבכי של דוד, שמספרים לו שכל האחים מתו, גם דוד חשב, יעקב חשב שאם מת יוסף, אז הכל הלך. נכון? השנאה, ואנחנו דברו שלום. אגב, חזל אומרים הפוך, שכאן זה בית הפוך מלא אכלו דברו שלום של האחים, ששם הם אומרים את זה לשבח, שזה אחד, אין אחד בפה, אחד בלב. לעומת זאת לא אצל אבשלום, השנאה היא בלב. שנאה בלב. כן? הפוך. מאוד מדבר איתו. יבוא אמנון אחי, ממשיך לקרוא לו אחי, וזה גם מה שהוא כנראה אומר לתמר. עכשיו הוא זומם. הוא אומר, את תסבי את זה, בוא נס... למרה, מה זה בוא למרה והטוב? ולעומת זאת אצל האחי, מה כתוב? לא יכלו דברו שלום. מה דיברו איתו, כן? ביקורת, דברים קשים. הם היו אחד, לא היו אחד בפה, אחד בלב. אבל הוא היה אחד בפה, אחד בלב. מה ששמר בפנים, התוכניות שהוא עושה בו בפנים, הוא לא מגלה אותם החוצה. יפה מאוד. יעקב שלח את יוסף, פה דוד שולח את, או את אמנון, כן, את בני המלך. הפוך, כן? אבשלום כאילו פה, כן? הוא כאילו היוסף, והם ה... הם כל האחים. עוד פעם, בוא נקרא את זה עכשיו בפנים. ויקרא את נערו משרתו, ויאמר שילחו נא את זאת מעלי החוצה ונעול הדלת אחריה. ועליה קטונת פסים, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים. ויוצא אותה משרתו החוץ ונעל הדלת אחריה. ותיקח תמר אפר על ראשה וקטונת הפסים אשר עליה קרעה, ותשם ידה על ראשה ותלך הלוך וזעקה.
למה?
מה? גם מה שהוא עשה לה. כן? לא, סתם.
לא, 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 לא,
אתה רוצה שגם פה יעשו הכל על פי התורה. גם התורה לא כתוב שצריך לעשות ככה. אבל אני עושה בכל זאת. לא כל מה שעושים בני אדם, זה מה שכתוב. היא הרגישה, יש לה רגשות, יש לה תחושה. היא מרגישה, מתה. אחר פרסמה שהיא כבר לא בתולה. יש לה משהו אחר לעשות. היא קראה את המעיל, זה אבלות, זה להגיד שהיא לא בתולה יותר. זה מה שהסבירה לו, אתה תעשה נבלה, זה נבלה, אתה תהיה כאחד הנבלים. הם החלט, לכן אבשלום משתיק את זה. כי אבשלום אומר, זה יזיק, לא טוב. אז הוא ייזהר, הוא יקבל, אני אתחשבן איתו לבד. כן. מעילים. קטונת ופסים זה מעיל. כן. זה קטונת שנמצאת על הבגדים. זה מעיל כבוד. זה לא מעיל רוח עם ביטנה נגד זה, אלא זה מין קטונת כזאת שהיא משמשת כמעיל. מעיל זה לבוש עליון. סמלה. כן, סמלה לצניעות. האמינון. יפה. בוא נראה. זה לדעת מקרא. יונדב, בלי היי. כן, מעניין. ואיך כתוב אחר כך שבני המלך באים?
יונדב,
בלי היי.
כשהוא מציע את
ההצעה,
זה
יכול לנדב. יפה מאוד. מה זה יכול ללמד אותנו? יש לנו דוגמאות כאלה. קטונת פסים, לבוש של לבשהו בנות המלך הבתולות, להיות להם בגד עליון, מעיל, ונקרא פסים, כי כל פיסה הוא פיסה של ההריג, שממנו הייתה עשויה הקטונת, הצבוע בצבע אחר. כן, מעניין, קטונת פסים, ככה מדבר...
צבע אחר.
כן.
כן.
אגב, יש פה תמונה, הם מביאים פה תמונה, אנשים לבושות בקטונת פסים, תכשיר, תמשיך קיר בצרי עתיק. באמת רואים שהוא באמת בגד כזה גזור ממשבצות כאלה. מין משבצות זהב. יש באמת תיאור כזה בתהילים על בת מלך. נכון? פרק מם. ויתאב המלך את יופייך. משבצות, לבוש משבצות. זה כמו שם הפסוק המדויק. יש אומרים שהיא קרויה כך על שם אורכה. כי הייתה מגעת עד לפיסת הידיים. למה קטונת פסים? שהייתה מגיעה עד פיסת היד. צניעות. כן? קטונת רגילה, אבל הייתה ליתר צניעות. זאת אומרת, המלך משדר... צניעות גדולה מאוד לעם ישראל. אז אתם מבינים איזה מכה זה לדוד, שדווקא בבית שלו היא קוראת את קטונת הפסים. לפי ההסבר הזה, זה פירוש יפה מאוד. מה זה קטונת פסים? זה ששרוולים מגיע עד פה. או עד הקרסולי הרגליים, כן? שניהם גם יחד. מי מפרש את הפירוש הזה? יוסף בן מתתיהו, לא פחות ולא יותר. קדמוניות היהודים. ויש אומרים, עד לפסי שניהם. כן? אותו דבר. כן. עוד פעם? אהב, כאילו, כתוב. אז אתה שואל או אומר? מה? מה להבליט שגם אז זה לא אהבה, הוא לא אוהב אותה, הוא אוהב את עצמו. אמרנו, אמינון. האמינון. הוא מפרש פה צורת הקטנה של השם, דרך בוז. הוא קראו אחיך כדי להדגיש את גודל הנבלה. זה האח שלך עשה לך, ככה, כן? היה אמך לשון נקי, כמו לשכב יצא להיות אמא. ואתה, הואיל וכבר נעשה המעשה, החרישי, כלומר, אל תוסיפי לזעוק, כי אין ראוי לפרסם גנותו, כי הכיחו. והשווה האמור ביעקב במעשה דינה, הנה עוד השוואה, נכון? החריש עד בועם. למה? לא לפרסם יותר מדי. מאוד מעניין. אגב, יש פה... מה?
שואל פה, הוא בעצם מונה, עצמו. הוא לא שואל אותה אם זה אמנון. הוא אומר, זה אמנון. ככה אני מבין.
כאילו ידע מזה.
כן, מה שאמרתי פה, אפר על ראשה, כאות אבל וצער, וכן כל המעשה שנתפרשו כאן, והוא אפר, הוא אפר, כתונת פסים, קראה לאות אבל, תעשה בדעה ראשה לסימן צער, גם זה תצאי וידך על ראשך, הלוך וזעקה, הולכת זועקת מרוב צערתה וצערה. כן.
כן, כן, עוד הערות. בסדר, אז המינון זה כאילו... שון גנות, שון גנאי.
כן. אלא, אגב. הדבר
אשר
אימא,
אתה אמרתי. כן, מה זה אימא? זה אונס. תענה אותי, גם היא אומרת, אל תענה אותי. אחי, ואתה אומר לו, אל אחי, אל תענני, כי לא יעשה חם בישראל. זה כל פעולה של אונס, זה עינוי, זה לא לרצונה. אגב, זה באמת מה שמשלם. זאת אומרת, במצב כזה שהיא לא רוצה להתחתן, אם היא לא רוצה להתחתן, היא לא צריך לשלם לה צער ונזק ובושת וריפוי, כל מזיק חברו, אדם שותן לחברו סתירת לחי. עוד יותר מזה. כן, במקרה כזה, זה אפילו דמי ישיבת בדד, היא לא התחתנה אחר כך. ישבה שוממה. גם זה צריך לעמוד. שלם נזקים גם על זה. כל הנס היום במדינת ישראל היה משלם את הנזק שהוא גורם, זה לא היה צריך יותר אנשים. היה עבד לכל חייו. זה אני שם מרתיעה. צריך אני שם מרתיעה. אגב, גם העניין לא יוכל לשחרר כל ימי חייו, זה כשהיא רוצה להתחתן איתו. ובדרך כלל ברוב המקרים, זה הסיטואציה, כמו זה תמר. זה מפליא. דווקא במקרים כאלה שמעגלים קרובים, זה אפשרי. במקום שזה לא אפשרי, אז באמת יהיה עונשים חמורים, כן.
כמה, דבר ראשון,
הרושם שגם דוד עשה את זה לא נעים. עד היום לצערנו הרב במדינת ישראל, מקרים כאלה מטאטאים מתחת לשטיח. צריך חוקים כשיהיה איסור מוחלט לטאטא כאלה דברים. אם קורה דבר כזה באיזה מוסד או באיזה מקום.
אבל פה זה
הפרזה
של
בכי. אני שומע מה שאתה אומר. זה אומר, קודם כל בתכונה האנושית, דברים של גנות ושל גנאי, עדיף להשתיק. עדיף להשתיק. המקרה הזה של רצח, זה בדיוק להפך, עדיף לפרסם. זה משהו שהוא הרבה יותר... הגמרא אומרת על... על למה בעיר מקלט צריך שיהיה הרבה שילוט. יש פה תחת את הסרטה, זה דבר מאוד מעניין. הרי מקלט חייב שיהיה שילוט. שילוט מדויק, לעיר מקלט, לעיר מקלט, ושילשתה את הדרך. אומרת הגמרא, צריך שיהיה שילוט... לכל מקום. בדיוק איפה העיר, שלא יצטרכו לשאול אנשים עוברים ושווים. למה שלא יצטרכו לשאול עוברים ושווים? פתאום איזה מישהו שואל, איך אני מגיע לשכם? הוא רואים שהוא כזה ממהר. אני אומר לו, למה, מה קרה? מה, רצחת מישהו? הוא אומר, אל תשאל. דווקא אני שואל. נתחיל אנשים לדבר, רצחו, וזה, וזה, תקשורת, ויש חדשות. אז שלא ידברו, שהוא ידע את הדרך לבד, שילך, יברח. לעומת זאת חזל אומרים, על ירושלים אסור שיהיה שילוט. אסור שיהיה שילוט. למה? עוצר את הזה, מוריד את החלון, אתה יודע איך מגיעים לירושלים? הוא יגיד לו, רגע, אתה יודע מה אני בא איתך? יאללה, עוד אחד בא לירושלים. ממש ככה כבר אומרת, שיהיה פרופגנדה, שישאלו איפה ירושלים, איפה ירושלים, איפה ירושלים. מצד שני, כשמוצאים חלל באדמה, מוטל מת באדמה, עושים עסק גדול מאוד. באים זקני העיר, נכון ששמואל בא עם עגלת בקר בידו לעיר בית לחם, ויחרדו זקני העיר לקראתו, ויאמרו, השלום בואך? למה הם חרדו לקראתו? הם בטוחים שמצאו איזה חלל באדמה. אז אומרת הגמרא, למה עושים כזה עסק גדול מהרוג שנמצא? על מנת לפרסם את הדבר שימצא הרוצח. כמו תוכנית בלש חוקר בטלוויזיה. יגלו שידור חוקר. שיגלו. זה אומר, זה כן, שראיתי את ההוא שהלך וזה, בסוף יגלו את הרוצח. שיטה טובה. דווקא כן לפרסם. זאת אומרת, הדילמה פה, מה, איך להגיב עכשיו? אני חושב שפה אצל דוד, אז קודם כל להצניע מקרה כזה של אונס, מובן למה רוצים. זה לא נעים, זה חרפה. בדיוק הוא שאומרת, חרפה, ואמנון, אבשלום אחיה אומר לה, אתה רואה שזה מנגנון טבעי, שמדינת ישראל היום נאבקת בו בחוקים, והשמה ממש, אדם שיסתיר כזה דבר, זה עברה פלילית. צריך ללכת להתלונן במשטרה. ואנשים נוטים לא להתלונן במשטרה. רוב הנשים שננסות לא מתלוננות. לא רוצות להתלונן. הסביבה לא מעודדת אותם. מקומות כאלה, נכון? לא רק שם. כל מקום. נכון, כל מיני. לא רק שם. אנחנו יודעים. נכון. לא הגישו תלונה, אז לא יצרם. גם שהגישו תלונה לא נכנסה. תיאטו, תחת לשטיח. נו, 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 נו. לא זה. לעומת זאת, יש מקרה של רצח. רצח זה רצח. זאת אומרת, לא רואים את זה כרצח. זאת אומרת, זה בדיוק הבעיה. שאומנם התורה אומרת, כאשר ירקום על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה, והרי היא נמנית באחד ארבעתיים שישלם את הכבשה, ישלם ארבעתיים, ומה שעשה לאמנון, אבל אתה רואה בכל זאת את ההבדל, בדיוק את ההבדל, שהוא נובע מהרצון, וכאילו, מה אני רוצה לראות בזה? שכאילו הקדוש ברוך הוא מעצים לאט לאט את הכאב, אתם רואים איך הווליום עולה, זאת אומרת, הכבשה ישלם ארבעתיים, זה לא 1, 2, 3, 4, תספור. אז הבן ההוא התאושש, הוא נחמת בת שבע, לא נורא, הנה ילד חדש, הנה שלמה, נולד שלמה, הכל בסדר. תמר, איך שהוא ככה. אמנון, בכלל, אבשלום, זה כבר תהיה מלחמת. מלחמת אחים כבר תהיה פה.
טוב מאוד, השם האבו,
מתרשמי ידידיה. כן, כן, נראה לדוד.
נראה.
אם זה כל העונש, נו, נתגבר. אני בא אליו, הוא לא בא אליי. הסתדר, למרות שהוא בכה והתאבל, והוא ודאי רצה להציל את הילד, אחרי שזה היה כל המעשה שהוא עשה, הילד. אז אתה רואה שיש פה איזו עצמה מאוד חזקה של המכה שהקדוש ברוך הוא נותן מכה אחר מכה, ודוד וכולם באופן כל כך, מגיב באופן כל כך פסיבי.
אבל אפילו לא עונש, זה אפילו אפשר לעצמי, זה גם עונש, זה גם תהליך עיקני, אם המלך מתנהג בצורה כזאת, אז מה אנחנו? זאת אומרת, זה תכונה שיש בו.
אגב, גם הזעזוע הזה שבהתחלה הם חושבים שכל בני המלך נהרגו וזה לא מופרך בעיניהם. אתם שמים לב? לא מופרך. הם קוראים את בגדיהם, אולי זה גם ממש על תמר, נכון? על תמר הם לא קראו את בגדיהם, היא קראה את בגדיה, אז אולי תגיד אם נודע לו רק מאוחר יותר, כי אבשלום מיד הסתיר את זה, אמנון אמר לה לי, עכשיו כל בני המלך קוראים את בגדיהם, כל, למעט אחד שברח, וכל בני המלך, זאת אומרת, זה ודאי מחובר למה שקרה, בלי שום ספק. ויונדב הזה אומר בחוכמתו, בגלל תמר, הוא אומר בגלל תמר. יודע להגיד את הסיבה. הוא נתן את העצה ועכשיו הוא חכם להגיד, זה היה בגלל תמר, אני יודע, אני מקורב, מקורב. יש לו שכל פתאום להבין. זאת אומרת, גם זה ההפחדה הזאת שכל בני המלך מתו, זה מעין הדגשה, הרי דוד אמור לדעת את זה מזה שאתה ישלם ארבעתיים, לא ארבעים וארבע. זאת אומרת, הוא מבין, הוא צריך להבין. ואף על פי כן, הוא יכול עכשיו להאמין לכל. יספרו לו, כל בני המלך מתו, כולם קוראים את בגדיהם. הוא מבין שאבשלום הרג רק את אמנון. הוא איש חכם מאוד, הוא מבין את ה... אחרי 2-3, הוא עושה בראש ומגיע למסקנה. כן. כן, וואץ, מסיים. כן, שאלה האחרונה.
יש חזרה על פסוקים. למשל, הוא נעול הדלת אחריה, ויוצא אותם שאתו החוץ ונעל הדלת אחריה.
זאת אומרת, הוא עשה את מה שהוא אמר לו.
לא.
זאת אומרת, ויאס, כן.
מזים על זה כמה מילים.
יפה מאוד. זה יפה, בזה נסיים. כן, תגיד. נכון, שם זה באמת פסוק קשה. משהו שם מוזר באמצע. הוא בוכה על בנו. מי מתאבל על בנו? מי הנושא ומי הנשוא שם? אבשלום בוכה על הבן שלו, דוד בוכה על הבן שלו. מה קרה שם? באמת פסוק קטוע.
אבל,
כן? על איזה בן? האם זה על אמנון?
או על זה שאבשלום כבר לא יכול להיות.
או על אבשלום, כן. לא ברור.
יש פה עוד הערה קטנה, ורכיבו איש על פרדו.
של מלוכה. כן. כן, כל אחד הוא פוטנציאל מלוכה. בייחוד שהראשים מכסחים, עכשיו כולם שם עם הבא בתור, הוא יכול להרגיש את עצמו מלך. אני אומר לגבי הביטוי הזה שהוא אומר למשרת שלו להוציא אותה החוצה, כן, בכוח, אז קודם כל תראו איך היא באה ותראו איך היא מוצאת. כן, בזה מין אלימות, זאת אומרת, היא לא רצתה לצאת, היא הרגישה חרפה. כן, היא אומרת לו, מה שאתה עושה לי עכשיו יותר גרוע מה שעשית לי קודם. והסיבה שזה מוזכר פעמיים, זה באמת להראות פה את גודל החרפה שיש כאן. זאת אומרת, יש פה, זה לא סתם שהוא באמת עושה את זה, זאת אומרת, הוא גם לא מנסה לדבר אל ליבו, להגיד לו, תשמע, בוא, אולי בכל זאת, אולי נביא עוד פעם את יונדב, החכם, שיעשה פה איזה שלום בית, משהו. זאת אומרת, גם המשלח וגם השליח, יש פה איזו התנהגות שאחר כך אתה יכול להבין למה היא קרה את בגדיה, ולמה היא צעקה, ולמה היא פרסמה את זה. יש פה התנהגות מאוד לא ראויה, נגד התורה, נגד מה שצריך להיות. כן. אתה רואה את החרפה שיש פה, כן? יש פה את הביזיון לתמר. ובזה היא אחר כך, אתה יכול להבין למה הנקמה של אבשלום. כן, אחרי ש... כן. אה, מוזר באמת. יכול להיות שבאו עוד אנשים. כן, זה לא אישיות.
זה
אחיד,
זה
באמצע
זה
כמה אנשים. שילכו נעד. כן, מעניין באמת למה הוא לשון רבים. כנראה שבאמת נכנסו עוד אנשים. ברגע שהוא קרא לנערו, אז הדלת נפתחה, והוא... כן, הוא... הביזיון שהוא עושה לה, הוא מבזה אותה.
ליד כולם, ליד...
כן, יש פה עוד אנשים.
מדוע רואה יותר גזרה בזה ששולח אותה מאשר
אונס? כי זה מה ששאלו קודם, כי האונס, אתה יכול להגיד שזה איסור דרבנן, זה לא איסור דאורייתא ממש. זאת אומרת, אסור, צריך לקדש תחילה, אסור לאדם לבעול, אבל זה בדברי סופרים, זה לא... מעיקר כתוב. כזה גם יכול לקדש בביאה. הוא יכול להתכוון שזה דווקא להשאיר עדים ליד הדלת, ומי יתייחד עם מה, ומתחתן איתם באותו מעשה עצמו. לא לפני, גם אחרי מתן תורה. רב היה מנגיד על מנדה מקדש בביאה. אבל כמובן שצריך שתהיה ברצונה, לא ברצונה. זאת אומרת, אם הוא היה אומר לה, אתה יודעת מה, בואי נתחתן עכשיו. יכול להיות שאתה מסכימה. יכול להיות שאתה מסכימה. זה שהוא מגרש אותה זה נגד התורה. אחרי שעשית דבר כזה, עכשיו אתה חייב להתחתן איתי, לא יוכל לשלחה כל ימיו. זאת אומרת, זה שהוא משלח אותה, אגב, זה סביב עניין המלוכה, זה גם קשור לדוד ובת שבע, וזה נסיים, באמת, זה הנקודה העיקרית של השיעור הייתה להראות שכמה שזה דומה למה שקרה, כאילו הדיג'ווי של דוד ובת שבע, ש זה שהוא משלח אותו כל הנערו, שלחו לה את זאת מעליי, הוא עצמו מתנהג כבר כמלך. זאת אומרת, למה אני... הוא לוקח, מישהו חפץ, מישהו בו חפץ, זאת אומרת, יש פה איזה... אמנם אבא שלו נמצא פה, אבא שלו הוא חלק מהמלכודת, זאת אומרת, הביזיון לדוד, שהוא השתמש בדוד לצרכים שלו. זאת אומרת, הוא בעצם מרים פה יד במלוכה. הוא מרשה לעצמו, וחלק מה שחזל אומרים, שכבר שהיא פסלה אותו ממלוכה, עשתה אותו קרות שופחה, אז זה גם הוא שונא אותה על זה. זה מה שאמרתי, זה לא ברור שיונדב תכנן באמת שיקרה כזה דבר. הוא רק אומר, תבוא נתמר אחותי ותברני לחם, ועשתה לעיני את הבריאה, למען אשר ערה ואכלתי מידה. האם הוא קרץ לו גם, אמר לו, אחר כך תפל בה? לא, לא ברור. לא ברור שהוא התכוון שאכן זה יתגלגל לידי כך. כן. כן. אבשלום בעצם, לא, לא.
יכול להיות שכתוב כאן איש חכם מאוד, זה מרמז על משהו, כלומר, הצעה ספציפית כאן, היא לא כזאת חכמה גדולה, אבל יכול להיות שאתה פה
אומרת, אתה פה משהו יותר עמוד. לא, זה חכם להרע.
זאת אומרת, יש פה, יועץ הוא בעצם פסיכולוג. נכון, הוא בא אליו, שואל אותו, מדוע אתה ככה דל בן המלך? הבוקר בבוקר. גם את הצוות הדיבור שלו, זה כזה, פסיכולוג כזה. אחד הבעיות בפסיכולוגיה ובייעוץ, זה אתיקה. אני יכול לספר לך על עצמי שאני עוסק בתחום הזה, בעיה רצינית מאוד, שאתה יודע שאנשים הולכים לעשות משהו נגד התורה. ואתה כאילו, יש איזה מין איזה ייעוץ ניטרלי. האם יש מצב ניטרלי כזה? זאת אומרת, הוא בעצם כאילו נותן איזה ייעוץ ניטרלי. אתה עושה פה איזה... זה חכם מאוד, אבל אתה בעצם מבין שהוא לא... הוא נותן פה איזה הצעה רעה, הוא הולך עם, עם הפסיכולוגיה בגרוש, הוא פרוידני כזה. הוא אומר, יש לך יצרים, אתה תשחרר אותם. תעשה טוב, מה שטוב לך תעשה.
היה פה משהו פוליטי?
על פניו לא נראה. זאת אומרת, כרגע לא רואים. יכול להיות, אבל שיציע מישהי להגיד שהוא פה מתכנן את ה... לטפס למעלה, הבן דוד. מרגיש שיש פה צורך, אבל זה לא נראה על פניו כך. טוב, לימוד קשה, אין לעשות. צריכים לעבור גם את זה. הפרקים לפנינו קשים גם הם. לילה טוב, ובשורות טובות. שלא נדע צער.